שלום חברים, ברוכים הבאים. היום מתארחת אצלי יעל כרמל. שלום יעל.
היי אלונה.
אני מאוד שמחה שאת כאן.
גם אני. מופתעת שאני פה. לא רגילה לדבר מול מצלמות בכלל, אבל...
טוב, אז אני...
עשיתי מאמץ למען מטרה חשובה.
נכון, וזה גם משהו שאחרי שמתרגלים אליו זה ממכר. יש משהו כיפי בלהעביר את המתנות שלנו הלאה. מה שזה עושה טוב. הסיבה שיעל פה, ותכף תציגי את עצמך, זו תופעה שמאוד מעסיקה אותי, תופעה חברתית פסיכולוגית. התופעה הזאת של הציבור שלא מוכן לשמוע. כל הציבור הזה שקנה את הנרטיב של המגפה הנוראית ושל הזריקה הזאת, לא מוכן לשמוע לא פרופסורים אחרים ורופאים אחרים ודעה אחרת, וחלילה מידע אחר על הזריקות האלה. זאת אומרת, יש איזשהו נתק כזה, ואני לא צריכה להבין איך זה קרה, ועל זה אנחנו נדבר היום בשידור. אז אני אשמח שתציגי את עצמך קצת, שמי שלא מכיר.
אז אני יעל כרמל, אני פסיכולוגית קלינית במקצועי. אני גם אשת רופא, אשתו של דוקטור אבשלום כרמל, שהוא ככה בין הרופאים שהשמיעו את דעותיהם, גם אם הם נגדו לאג'נדה. אני במקור גם בת להורים רופאים. אבי זיכרונו לברכה היה פרופסור לרפואת ילדים, מנהל מחלקה. אמי פסיכיאטרית, ניהלה מחלקה הרבה שנים בשלוותה, ובשבילי הממסד הרפואי היה ככה גוף ודאי מעורר הערכה ואמון, עד שככה, עד השנה האחרונה, שאני חושבת שככה נפקחו לי במובן הזה העיניים. אני חושבת שככה התחלתי להתעסק בזה בעקבות... זה היה ככה כהמשך ישיר להפגנות בבלפור, להשתתפות שלי שמה, בעד דמוקרטיה וזכויות אדם וחופש ביטוי, ואז יצא ככה הסרט של אורלי וגיא, ומה אם כל העולם טועה, שהם ראינו שמה רופאים, מדענים, בכירים, שהיו נגד ההתנהלות של הסגרים, עם כל המחיר הכבד שהם הביאו. והערוצים המרכזיים, הערוצים במיינסטרים, לא הסרבו ככה לשדר את זה. יצא לי ככה, זה כן הופץ ברשת באופן ויראלי, ויצא לי לצפות ואחר כך לשוחח עם חברים, ודי נדהמתי שאנשים שאני ככה, שהם שותפים לדעות שלי בכל מיני תחומים, אמרו לי דברים שפשוט זעזעו אותי, כמו לא צריך לתת לכל דבר ביטוי בתקשורת, כמו שלא נותנים לנאו-נאצים, או לפורעים של טראמפ ביטוי, לא צריך לתת לכל דבר במה.
אנחנו מדברים על פרופסור לווירולוגיה, ראש חוג באוניברסיטת תל אביב, כן?
כן, ועוד המון רופאים בכירים אחרים, מי שהיה מנהל מחלקה אונקוגנטית, פרופסור איתן פרידמן, והמון רופאים מהשורה הראשונה. ואני נדהמתי מההשוואה הזו, זה פשוט הכעיס אותי, וככה הדליק לי נורה אדומה. אחר כך, בהמשך הגיעו חיסוני ה-mRNA, בעלי, אני צוחקת שככה איבדתי אותו לטובת הקורונה, אבל שזה יהיה אובדן, הפך ככה לתלמיד ישיבה, תלמיד ישיבת הקורונה, קרה יומם וליל מתחילת המגפה, זה ריתק אותו ועניין אותו נורא.
מה מתחילת המגפה?
הוא התחיל לקרוא המון מאמרים בפאבמד, מאמרים מקצועיים, באמת, שעות, שעות, שעות שהוא ישב וקרא, ואז על החיסונים, וחשף אותי לידע שככה מביע חשש מחיסון שהוא ניסיוני, וכל מיני אינפורמציה שאנשים ככה, מי שמן הסתם מתופה בזה, שמע.
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך, כי יש איזשהו משהו שאת אמרת שמעניין אותי שנייה להיכנס לשם, אם מתאים לך, כמובן. את אמרת שבשנה האחרונה, זאת אומרת, היית כאילו, את אשת רופא וגם היית גדלת בבית של אנשי מערכת הבריאות?
כן, אני רוצה בהקשר הזה לציין, זה לא איבדתי אמון ברופאים ובידע הרפואי. אני איבדתי אמון בממסד, במערכת. משרד הבריאות וכל מיני
איבדת
ארגונים.
אמון במשרד הבריאות.
כן, השנה הזו פקחה את העיניים.
כן.
לצערי, הבנתי שמה שקורה שם זה מה שקורה במשרד האוצר, מה שקורה בכל מקום, שהדמוקרטיה גוססת. ושאי אפשר, באמת אין מקום לדעות מקצועיות.
מה דעתך על זה שלא ניכנס למקרה הפרטי אצלך בבית, אבל על זה ש לא נותנים לרופאים להביע את דעתם המקצועית על
אז אני תכף אדבר ככה על, באמת על כל התופעה, באמת ברגע שהגיעו
לא, לא מדברת על האטימות, על מה שזה, אלא זה
שסותמים
פיות לרופאים.
זה חלק מהתופעה שאני גם ממשיג אותה קצת במונחים פסיכולוגיים כדי, אני חושבת שזה לי עשה קצת סדר ואפשר לי קצת להוריד את רמות התסכול והכעס, אולי באמת לא לגבי הממסד, אבל לגבי חברים ומשפחה שלא רוצים לשמוע, קצת עזר ככה, טיפה להיות אמפתי יותר לסירוב הזה שלהם ולא רק לכעוס ולהיות מתוסכלת.
כן.
אז אני אכניס גם את העניין הזה של ההשתקה, שבאמת אצלי זה ככה נכנס לדלת של הבית.
ממש, בחזית.
ואני תכף ככה אגיד ככה על זה קצת.
אז באמת התופעה הזאת שהסביבה שלנו לא מעוניינת לשמוע את מה שאנחנו למדנו וקראנו וחקרנו, ופתחנו סטטיסטיקות והקשבנו למומחים בתחום הזה, גם בארץ וגם בעולם, והם לא מוכנים להקשיב, והתסכול הזה זה תסכול שאני יודעת שכל מי שצפה בנו כרגע מכיר את זה.
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
זה לא משהו פרטי במקרה אצלי, בסביבה שלי, אלא זה משהו שהוא גורף.
כן.
זה מאוד מעניין להבין מה קורה שם לצד השני, אנשים אינטליגנטים, משכילים.
אני אנסה קצת ככה לדבר על זה גם דרך החוויה האישית שלי. אני ככה, ככל שנחשפתי לידע שהוא היה שונה, אחר, ממה ששודר בתקשורת המיינסטרימית. אני רציתי שגם חברים שלי והמשפחה ישמעו קצת דעות אחרות.
כן.
עכשיו, אני מתוך כבוד למי שכבר קיבל החלטה והתחסן ורגישות, וכדי לא להכניס אותו לחרדה, אני נמנעתי מלדבר על זה שהחיסונים האלה יכולים להיות מסוכנים, ואיזה תופעות ומה עלול לקרות. אני לא רציתי להכניס אנשים לחרדה, אבל כן רציתי לדבר על ההתנהלות, על הכפייה, על התו הירוק, על הפרוטוקולים החסויים ל-30 שנה, על ההסכם המושחר, על מדע שלא יכול להתקיים כשיש רק דעה אחת. הרי לכל בעיה רפואית פשוטה אומרים לנו ללכת לשמוע second opinion, ופתאום רק דעה אחת מושמעת. ואחר כך באמת על ההשתקה של מה שדיברת קודם, של מומחים שהגיעה, ככה נכנסה אליי הביתה במכתב התראה ממשרד הבריאות שבעלי קיבל, בגלל שהוא כתב וצייץ בטוויטר ידע שהיה לו דרך מאמרים ומחקרים שהוא קרא, ואמרו לו סוג של כמו איום למחוק לאלתר את כל הציוצים שלו בנושא, כי הוא מפיץ פייק ניוז. אחר כך גם נכנסה ככה העיתונאים בעקבות המכתב ורעינו אותו, ואני שמעתי את הרעיון, שמעתי אותו בטלפון מתראיין, ודיבר מאוד במתינות ובסבלנות, וראיתי אחר כך את התוצאות של עיוות, של הוצאת דברים מהקשרם, של האשמה שלו ושל קבוצת רופאים שהם חיים בבועה, ככה קוראים דברים חצי מקצועיים ומפיצים פייק ניוז.
ומכחישי קורונה בטח, אמרו את זה.
מתנגדי חיסונים. אז אני באמת
ככה, אתם באמת מתנגדי חיסונים?
לא. אנחנו שנינו מאוד במיינסטרים בקטע הזה, חיסנו את כל הילדים בכל חיסוני ילדות, אף פעם לא חשבתי, אבל פה באמת היה מדובר על חיסון
אחר.
בשיטת, בטכנולוגיה חדשה, ניסיונית, וגם לא היינו נגד חיסון אוכלוסיית הסיכון. שנינו ליווינו את האימהות שלנו להתחסן, אבל כשזה הגיע במהירות מסחררת לגילאי 16-20, בלי שניסו קודם כל את אוכלוסיית הסיכון, ולראות מה ההשפעה של זה, ולראות אם המשק יכול ככה לחזור, ומה קורה עם התחלואה הקשה, כל הלך מהר מהר מהר, הבנו שיש פה איזושהי אג'נדה, איזה שהם אינטרסים אחרים. וזהו, והניסיונות שלי פשוט לשתף בהתנהלות הזאת את האנשים מסביבי, אני חושבת שמעט מאוד גילו סקרנות, הרוב או מבט מזוגג ושתיקה רועמת, או אפילו השתקה אקטיבית בוטה, אנחנו לא רוצים לדבר על זה. וזה היה מאוד מתסכל עד שבאמת הלכתי לרשת ומצאתי אנשים שחווים צרת רבים, כן, חווים תחושות דומות, ואחר כך בזכותך גם ככה פגשתי לא רק ברשת, אלא פרונטלית, באמת במפגשים מחממי לב ונעימים. אבל עדיין בין המפגשים, בניסיונות ככה לשתף ידע ובאטימות, ועכשיו בכלל שכולם כבר אומרים זה מאחורינו ועברנו, ואתם תקועים מאחור ומתעסקים כבר בדברים.
אנחנו כבר שכחנו מזה.
כן, אנחנו ככה תקועים מאחור ולא רוצים לדעת, זה משהו שהיה לי מאוד קשה. עכשיו אני קצת ככה אכניס קצת המשגה תיאורטית לכל העניין הזה. מישל פוקו ככה דיבר על... הוא ככה טבע את האמרה שידע שווה כוח. ואני ככה מרגישה שבתקופה הזאת, מה ששלט ודומיננטי, זה דווקא האמרה מקוהלת שיוסיף ידע, יוסיף מכאוב. זאת אומרת, גם פוקו דיבר על זה שהידע הוא עוצמתי מדי, וככה... הוא עלול באמת לאיים על השלמות הנפשית שלנו, להכניס לחרדה מאוד מאוד גדולה. מה שאנחנו לא יודעים, לא מכאיב.
כי בעצם פה אנחנו מדברות על ידע שמקריס את הגוף הזה שאנחנו סומכים עליו, שהוא דואג לנו, וזה משהו שזה משבר נפשי מאוד קשה.
נכון.
להבין שמשרד הבריאות לא דואג לבריאות שלנו, זה מפץ גדול
תראי,
ככה.
אני ככה נזהרת מאמירות קיצוניות.
אצלי זה ככה, זאת אוקיי. הרגשה אצלי.
אני נמצאת איפשהו באמצע, אני שמה סימן שאלה. אני לא אומרת משפטים נחרצים. מניחה שיש הרבה גורמים במשרד הבריאות שכן אכפת להם מהידע, אבל ודאי, מהבריאות שלנו, אבל ודאי מעורבבים גם אינטרסים אחרים.
בוא נדבר עכשיו בהקשר לזריקות האלה.
את קוראת לזה זריקות, אני גם שמה סימן שלה, יכול להיות שזה באמת עם אפקט חיסוני, והמחקר שנעשה הוא לא שקרי, אבל עדיין, יש, זה עדיין ניסוי, זה עדיין קיבל אישור חירום. בגלל זה, לי לא היה התנגדות לחסן את אמי, שאתה עושה ככה באמת איזה ניהול סיכונים, ולאוכלוסיית הגיל הזו, הסיכוי למות מקורונה הוא כנראה יותר גדול מהסיכון של החיסון. אבל שזה כבר הגיע לבנים שלי, והתחיל לחץ וכפייה מהצבא, והסיכון הוא מזרי בגילאי 20.
הקורונה.
כן, מהקורונה. אז באמת שנינו ניסינו לעמוד על הרגליים האחוריות לצערי, ככה באמת הלחץ הסייט שלו והסנקציות.
אני חייבת להגיד לך רגע, בהקשר לזה שאת תמכת וחיסנת את אמך, המשבר אמון שאני חוויתי מול משרד הבריאות, הוא היה כזה, אני כבר לא ניהלתי סיכונים לגבי אמא שלי, אני ניסיתי למנוע ממנה בכל דרך לא להזריק, מהסיבה שגם לא פרסמו אמת לגבי הסכנה במגפה, לא דיווחו לנו אמת, בחוויה שלי ניפחו את זה מאוד, הפחידו אותנו מאוד, ניפחו מספרי נפטרים וחולים קשה, זאת אומרת לא היה אמת פה, אז אני לא יודעת כמה המחלה הזאת מסוכנת עבורה באמת, כי אני לא הרגשתי שמשרד הבריאות באמת נותן לי נתונים על קבוצת הגיל שלה, על סוג המחלות שלה, עד כמה קורה מסוכנת, אני רוצה להבין, לא היה פה מידע, וגם על הזריקות, גם פה לא הבנתי כל כך, זאת אומרת, לא יכולתי להאמין להם. לא לזה ולא לזה, ולכן אני אמרתי, אני לא...
אני מסכימה איתך
ש... זאת אומרת, כאילו, שפכתי את המים עם התינוק.
אוקיי, אני מסכימה איתך שבאמת הייתה, היה מסע של תבהלה בתקשורת,
והגזמה,
והגזמה,
ושקרים והסתרות.
נכון, נכון. עכשיו, על כל הנושאים האלו, אנשים לא רצו לשמוע. עכשיו, ודאי שמי שכבר החליט להתחסן, גם לא רוצה לשמוע ליקויים בהתנהלות, כי...
זהו, למה לא רוצים?
למה?
כי... הרי ישראלי, הרי הוא חשדן,
יכול...
הוא קמבינטור,
כן,
אי אפשר לעבוד עלינו, מה קרה לנו?
תראי, קודם כל, כמו שאמרתי קודם, התקשורת כאן דאגה למסע תבלה, ואנשים נכנסו לחרדה מאוד 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 גדולה מהקורונה. והבשורה של החיסון, זה היה מין גלגל הצלה, זה באמת כמו כדור הרגעה מאוד אפקטיבי. רצו להכרז בזה, רצו ככה להפחית חרדה, אנשים רצו לחזור לשגרה, ולא רוצים שום דבר שיקלקל להם. אז לקחת להם להיות הפארטי ספוילר, ולקחת להם את ה...
כי בעצם לקלקל את הזריקה, אנחנו משאירים אותם רק עם החרדה נגד...
גם לדבר נגד ההתנהלות, זה משהו שיכול לגרום להם לחשוב שאולי ההחלטה שלהם הייתה לקויה, או לא בסדר.
את מדברת בדיעבד אחרי שהם כבר...
כן, אחרי שחוסנו, גם אם לא דיברתי על החיסון עצמו, אלא על ההתנהלות סביבו, לא רצו לשמוע. לא על הגזמת... בנתונים, לא על עיוות הנתונים.
אנחנו
לא...
מדברים על אנשים משכילים,
אנשים
אקדמיים.
משכילים, גם רופאים.
כן.
גם, תראי, לרופאים,
כן.
גם להרבה מאוד רופאים. אין את הזמן שהיה לבעלי להתעמק ולקרוא אנחנו... בלי סוף על ה...
לא מהטלוויזיה,
כן,
אני מניחה.
ואנחנו רגילים לסמוך על ברי סמכה. יש אנשים שזה התחום שלהם. שהיה... עכשיו, אני גם מניחה שיש גם דעות רפואיות שבאמת מאמינות שהחיסון הזה הוא יעיל ועוזר והוא יעשה טוב. ויש כאלו שאומרים שזה נמצא בשימוש כבר שנים, ולא כחיסון, אבל שכן הטכנולוגיה בטוחה. אבל יש גם דעות אחרות, והוא שמע רק דעה אחת, וזה מאוד מאוד חרה לי. חוסר סובלנות לשמוע. עכשיו, אני מבינה שהייתה מטרה שרצו לחסן כמה שיותר ולצאת מה... אבל הם עשו את זה בצורות שככה...
לא בונות אמון.
מאוד מאוד לא בונות אמון ומאוד קשות. והקטע הזה, שהתחלתי להגיד שאנשים באמת בעיתות חרדה, ככה רמת החרדה הייתה כל כך גבוהה וכל כך הזינו את החרדה, הם באמת נכנסים למופעלים מנגנוני הגנה שלנו כנגד חרדה, של הכחשה, של הדחקה, ניתוק.
מה ההתלהמות כנגד מי
אני,
ש...
אני אגיע לזה, okay. אני אגיע לזה. אני רוצה ככה לדבר באמת בצורה... הדרגתית עד ה, באמת עד הקטע המאוד קיצוני של ביטויי שטנה ושנאה,
כן.
שאני תכף ככה אסביר איך זה מגיע לשם. אז זה מתחיל ככה באמת בהגנות שאנחנו לא רוצים לדעת מה שיכול לגרום לנו לאיזשהו מתח. אנשים במצבים כאלו רוצים ככה איזשהו מידע מרגיע. ובאמת במצבי חרדה, כל הסובלנות לעמימות, להחזיק מורכבות ודעות ככה שונות, הסובלנות הזאת מאוד פוחתת. אנשים רוצים משהו ודאי, רוצים לדעת מה טוב, מה רע, מה נכון, מה לא נכון, מה צודק, מה לא צודק, וכל אינפורמציה אחרת יכולה גם באמת לגרום לאיזה מתח, וגם אפילו לאיזה פגיעות נרציסטית, כן? על עצם זה שאני לא ידעתי הכל, או לא יודע, אולי קיבלתי החלטה לא נכונה, לא רוצים לשמוע. הם רוצים איזו שלמות פנימית עם עצמם. מעבר לזה, באמת, טוב, כל הדבר הזה קשור לתופעה הזו של הדיסוננס הקוגניטיבי.
את מדברת על אחרי הזריקה.
אחרי החיסון.
אבל אותי מעניין לדעת, זה בסדר שאני קוראת לזה זריקה ואת קוראת לזה חיסון?
לא, אין בעיה, אני מוכנה לשאת במורכבות ובדעות שונות.
אני גם. אותי מעניין את התופעה לפני שהזריקו, כי אחרי שהזריקו אני מבינה. גם אגב, אחרי שהזריקו כבר אין טעם איזה, אבל... לפני,
יש טעם.
לפני לא רצו לשמוע.
לדבר על התנהלות, יש טעם. לא על אם זה הטעות או לא טעות להתחסן, אבל על התנהלות לקויה, על התו הירוק, על כל מיני דברים כאלו, יש כן, זה חלק משיח, כמו שאנחנו מדברים על פוליטיקה.
אבל כן, אני חושבת שאם את מאמינה שיש מגפה קטלנית, כל כך מסוכנת, שבגינה את מוכנה לקחת חיסון ניסיוני שלא...
תראי, חלק גדול מהאנשים,
אז
גם
גם התו
הזקנים,
הירוק הוא מוצדק.
לא, לא מוצדק, אפילו וירולוגים ואפידמיולוגים דיברו, גם בתקשורת היה ככה רעיון אחד שאני זוכרת, שדיבר וירולוג מומחה, שאמר שאין בזה היגיון אפידמיולוגי. אם החיסון מצליח, מחוסנים לא צריכים לחשוש מלא מחוסנים. על אחת כמה וכמה, חודש לפני שכולם היו לא מחוסנים, אנשים נפגשו בין הסגרים בחדר כושר, ואחרי שהם היו מחוסנים עם 95% הגנה, כבר לא הסכימו שמי שלא מחוסן ייכנס.
זה גם תופעה מעניינת.
זה היה לא רציונלי.
רמת החרדה אחרי שהם הזריקו עלתה?
כן.
זה מדהים היה לראות.
כן, תראי, גם התקשורת הזינה את זה, התחילה לדבר על וריאנטים מסוכנים יותר, וכמות תמותה שעולה, וכל מיני דברים.
אתה יודע, אפשר לדבר איתם או אי אפשר לדבר איתם לפי דעתך?
אני חושבת שבאמת בכל משבר חברתי כמו המגפה הזו, הפנדמיה, שכפי שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי, או כל משבר אחר, יש חילוקי דעות. והתופעה הזאת שאני, של הדיסוננס, של הקושי לשאת עמימות, של עוד תופעות שאני תכף אדבר עליהן, של הרצון לא לדעת, ההכחשה היא קיימת בכל מיני תחומים, גם בפוליטיקה, בדעות חלוקות, גם אפילו אנשים שמעשנים. לא רוצים, אם הם יראו איזשהו שלט או דף במגזין שכתוב שהאישון מזיק לבריאות, הם ידפדפו הלאה, הם לא יתעכבו על זה. זה באמת הדיסוננס הקוגניטיבי, שאנחנו רוצים בתוכנו איזושהי עקביות, אנחנו לא רוצים שתהיה סתירה בין הרגשות, בין הפעולות שלנו לבין המחשבות שלנו, רוצים שתהיה איזושהי עקביות ברגע שנכנסת איזושהי אינפורמציה, ככה, שסותרת, זה גורם לאיזה מצב לא הרמוני, צורמני, דיסוננטי, במילה ככה שקשורה למוזיקה, צליל פורמני, ואנשים עושים הכל כדי להחזיר את העקביות הזאת. למשל, באמת, ככה עובדים, יש איזה מאמץ מנטלי לעשות משהו כדי לא להרגיש את זה. למשל, אנשים שהם דוגלים בזכויות אדם ובשוויון, וקיבלו תו ירוק. ויודעים שקרובים אליהם, חברים ואנשים טובים לא מורשים להיכנס לכל מיני מקומות, ושאין בזה בדיוק היגיון אפידמיולוגי, אז הם מנסים ככה ליישב את הסתירה הזו בתוכם, ומתחילים לייחס למי שהתחסן תכונות נאצלות, שהוא יש לו אחריות חברתית, והוא ככה נרתם לסולידריות, ולכן מגיעות זכויות יתר. לעומת מי שלא עשה את זה.
בעצם עשו להם סדר בראש, שכל מה שקורה הוא נכון ותקין ובסדר, עם הערכים של הזכויות אדם. זאת אומרת, זה היה משהו שהלבישו להם על האנשים שמאמינים בזכויות אדם, שמי שהתחסן מגיע לזכויות יתר, כי הוא כן.
בפירוש.
אז זה התיישב להם עם הדבר הנורא שקורה לחלק גדול מהציבור.
הם שכנעו את עצמם כדי לא להיות עם הסתירה הפנימית הזאת. ועם באמת עם התחושות הלא נעימות האלו.
כי ברגע שהם כן מסוגלים להסתכל על הדבר הזה ולהכיר בו, אז זה דורש מהם לפעול, וזה משהו שדורש משאבים ולהתעסק עם זה. אז בעצם עדיף.
או לפעול, או באמת להרגיש לא בנוח שאתה מסתכל על עצמך בריאי.
אז זה באמת בחירה מודעת? כן לראות או לא? זה משהו מודע?
לא, לאו דווקא מודע. שגם המחסום הזה, זה ההגנות האלו, הן אוטומטיות של הכחשה, של הדחקה, של לא רוצים לשמוע, של הניתוק. עכשיו, מעבר לזה, התחלת לדבר על ההתלהמות. עכשיו, זה מעבר. התופעה הזאת היא מעבר לרק ההגנות האלו. זה כאן באמת קיבל איזו תאוצה של ממש המון תוקפנות. אתה רואה ברשתות, וגם במיינסטרים, וגם סתם בשיח ישיר, זה מיד מפעיל המון אמוציות.
כן. בפגיעה אישית באדם.
פגיעה אישית באדם.
בגופו של אדם, כן.
כן, זה אפשר לראות הרבה דוגמאות, החל משר הבריאות, שקרא לכל מי שלא התחסן, קט מתנגדי החיסונים. יש אנשים באמת עם שונות מאוד גדולה ביניהם, עם שונות ענקית, הנה את. קוראת לזה זריקה. אני לא, יש שונות ענקית ביחס בכלל לחיסונים, לסיבות שהם היססו, יש כאלו בגלל בעיות בריאותיות, יש כאלו בגלל חשדנות להליך חדש ניסיוני, יש כאלו שבגלל שהם מדהימים בסדר עולמי, יש כאלו, כל מיני אנשים עם שונות, אבל
נכון.
הכניסו אותנו לתוך קאט.
קאט.
החל
מיליון
בזה,
איש, כן.
כן, החל בזה, אחר כך באמת קריאות ברשת שיש אין ספור דוגמאות של כסילים, פרזיטים, מפיצי מחלות.
גם איך אנחנו לא רואים עכשיו שהנה בזכותם
כן,
זה נגמר.
בזכותם זה נגמר, אני גם אגיע תכף לזה בסוף. המון המון כעס ואנחנו טרמפיסטים.
אני משתגעת, כאילו, אתם לא רואים שמרמים אתכם מאלף עד
תראי, הם...
זה לא יאמן.
הם לא רואים, כי הם לא חשופים למה שאת חשופה, או למה שאני נחשפתי. הם... וזה באמת הבעיה, אני מניחה שגם מי שיראה את הסרטון הזה, זה לשכנע את המשוכנעים. וזה כמו בסרט הדילמה החברתית, את יודעת... זה נשאר במעגלים סגורים.
אני לא מסכימה איתך.
את לא מסכימה, אני יודעת, כי זה המקצוע שלך, ואת מגדילה מעגלים, ובזכותך, אין ספק.
אני יכולה לומר לך שבתחילת הקורונה, רוב הציבור האמין למשרד הבריאות, האמין למגפה, לא היו מתנגדי חיסונים כל כך הרבה.
אני חושבת שבאמת
עכשיו... משהו קרה כתוצאה מזה שהקשיבו.
כן.
בכל זאת, יש חלק חסום, אבל יש כאלה ש...
חיסוני הילדים עכשיו, אני חושבת...
העירו יותר אנשים.
העירו יותר אנשים, למרות שגם פה יש איזושהי סכנה שהתקשורת תעשה את אותה פרופוגנדה עוד מעט, כשיתחילו בדיקות ויעלו התוצאות החיוביות, כי יעשו יותר בדיקות, ואז יתחילו לשכנע ילדים, או יתחילו להביל באיזה וריאנט, ובאמת יעשו פרופוגנדה כזאת, כמו במשטרים אפלים, ממש.
את רואה את כל המניפולציה.
מי שרואה פשוט נחשף, אבל רוב האנשים לא נחשפים לידע שאת ואני, ועוד רבים כמונו כן נחשפו, הם פשוט לא נחשפים ולא רוצים להיחשף. אז מה שהתחלתי להגיד קודם, עם התלהמות והשנאה, זה משהו שככה ידוע כזה שם, זה קסנופוביה, שזה שנאת זרים, זה מילה ככה מיוונית. שנאת הזר, או מי שככה נתפס כנבדל, מתעורר איזשהו פחד ממנו, וסלידה, עוינות. בעיתות כאלו באמת השיח הציבורי, מעודד, כמו שר הבריאות שקורא למי שלא חוסן קאט, או משרד הבריאות ששולח מכתבי התראה לרופאים. יש איזה שיח שמאפשר את זה, שמדרבן איזה יחס עוין למושא הקסנופוביה, למי שחושב אחרת, רואים בקבוצה הזו קבוצה נבדלת. וגם בעיתות משבר רוצים ככה להרגיע את האזרחים, והדרך להרגעה זה ככה לחזק את הזהות הלאומית, את הסולידריות החברתית, וכל מי שנבדל הוא מוקצה.
זה מדהים, כי את יודעת בחוויה שלי, תגידי לי אם את רואה, זה גם ככה אנשים שכל חייהם היו רגילים להיות מיינסטרימים, פתאום מוצאים את עצמם מחוץ לקבוצה,
כן.
לא, מחוץ לקבוצה, ליטרלי, זאת אומרת, אסור להיכנס לאולם תרבות, אסור להיכנס לפה, זאת אומרת, זו חוויה,
חוויה קשה,
שאנחנו לא מכירות בכלל,
כן, זאת...
לא להיות שייכות ברמה נכון. כל כך בסיסית.
זאת החוויה שמאוד כאבה לי, שבאמת אנשים שחולקים איתי דעות פוליטיות זהות, דעות חברתיות, אני פתאום, בתחום הזה, שהוא היה תחום... מאוד מרכזי בשנה ומשהו אחרונות. הם לא שותפים לעמדות שלי, הם לא רוצים לשמוע את העמדות שלי, ואתה פשוט נזרק החוצה, ועד שלא פגשתי אנשים כמוך, באמת איזו חוויית בדידות נורא קשה.
וואו.
ממש.
אני חייבת להגיד לך שאני מהרגע, בגלל שאני זיהיתי, את המניפולציות ואת הניפוח מהתחלה, מהיום שהוא אמר, במרץ 2020, הוא אמר, זה לא ייגמר עד החיסון. כבר כשהוא אמר את זה, הרי מאיפה אתה יודע? מה, אתה וירולוג? מאיפה אתה יודע שזה לא ייגמר? הבנתי שהוא לא יגמור עם זה עד החיסון. זאת אומרת, הבנתי שיש פה כבר מטרה, הוא כבר סימן אותה, וכל מה שהוא עושה זה בילדאפ לחיסון. ככה הרגשתי.
כן.
וכבר ממרץ 2020 התחלתי לכתוב על מבחינתי, הונאת המאה, הדבר הזה, כי זה גם בכל העולם. והתחילו להתאסף סביבי הרבה מאוד אנשים שהם או רואים את זה כמוני, או התחילו לראות את זה כמוני דרך האינפורמציה שנתתי.
את עסקת בזה גם קודם.
עסקתי הרבה אנשים.
אבל גם באת משם, מכל מיני...
הגעתי עם חוסר אמון מערכת הבריאות.
כן, אני באת לרופאים, חלק מהממסד, מהמערכת, אישה של רופא.
אז את עברת טלטלה גדולה ממני בהרבה.
שוב, אני מציינת שאני לא... איבדתי אמון ברופאים, אני צר לי מאוד שחלק מהרופאים, תראי, חלק באמת מאמין שזאת הדרך, אבל הוא לא התעמק ולא קרא מחוסר זמן, והוא מאמין לרופאים אחרים שמציגים את העמדות האלו, וחלק שמטיל ספק חושש, כי אתה מסכן את הקריירה שלך, כי אתה מקבל מכתבי איום,
גם הם רואים מה קרה לרופאים שכן דיברו.
ורואים מה קרה, ובאמת אנשים חוששים לאבד את הפרנסה שלהם, לאבד את השם שלהם, וזו אווירה מאוד קשה. זה ככה, באמת התחלתי לדבר על הקסנופוביה ועל העוינות, ועל הלגיטימציה שבעצם הגיעה מלמעלה, שמותר לבטא עוינות כזאת. זה מי שצפה, הודלף ככה סרטון של שיבת המלל, לפני מבצע החיסונים, שהייתה הכנה לקראת מבצע החיסונים, פשוט לראות את זה, זה היה, אתה מבין מה, איזה עצות הממשלה קיבלה, ואיך מייעצים, הם שם דיברו על זה שלא לתת לאף מומחה בכיר ככל שיש לו איזשהו הטלת ספק בחיסונים, לא לתת לו במה, ומי שכן מצליח להתבטא איך שהוא, להכפיש אותו.
ניימינג, שיימינג וצד מחשפות, הוא אמר טרנר. ניימינג, שיימינג וצד מחשפות, הוא ממש נתן הוראה לציבור לעשות צד מחשבות למי שאומר נגד.
זה היה סרטון באמת מזעזע, ואתה פשוט מבין איך ההתלהמות הזאת קיבלה לגיטימציה מלמעלה, ואיך זה באמת מגיע לסתנה ולשיח כל כך אלים.
כאילו אני מרגישה שמה שקרס זה חוץ מאמון חלק מהציבור במערכת הבריאות, זה מה שקרס גם כל החינוך לערכים, לקבלת האחר והשונה, לשיח, לעשות, לקבל דעות שונות, כל הערכים האלה.
אין מה לעשות, זה חלק ממה שקורה לנו כחברה, כאן עבדו היטב על שיסוי, פילוג, ומצליחים לעשות את זה בכל תחום. זה מאוד עצוב. אני,
מאוד עצוב.
מעבר לקסנופוביה הזו, זאת אומרת, יש את התופעה, את האמרה הזו שנקראת להרוג את השליח. לפני שהיו אמצעי תקשורת מודרניים, היה שליח בא ומבשר בשורה.
לא טובה.
כן, ומקבל הבשורה, אם הבשורה הייתה לא טובה, או כרצון לנקמה במי שמסר אותה, או כדי לבטא את הכעס שלו על הבשורה, פשוט היו מאנשים את השליח. אני במובן הזה מרגישה שהרופאים שכן ביטאו את העמדות שלהם, באמת התייחסו אליהם כמו אל השליח הזה שצריך להרוג אותו. זה מחד, הצד האחר, שזה הצד שכן נחשף לאינפורמציה אחרת, והטיל ספק, באמת בא ומודה ו...
מה זה, אנחנו מכתרים אותם כמלאכים.
אבל זה גם מאוד עצוב, שרופא שבסך הכל מבטא את העמדה המקצועית שלו, צריך להגיד לו תודה. זה רק מראה לאן הגענו.
תודה כי הוא מתמודד עם מה שהוא מתמודד.
אבל זה רק מראה לאן הגענו. זה שצריך להודות לרופא שמעז להביע את העמדה המקצועית שלו.
בגלל שהנרטיב השלט הוא כזה, ואסור לומר משהו אחר. אז מי שעושה את זה הוא אמיץ. אני רוצה לשאול אותך משהו, כי יש מקצוע בתופעה או תופעה מאוד מעניינת. גם אני הייתי מפגינה בבלפור, אמנם לא באתי עם הלך, באתי עם ה... עונת הקורונה וכולי, ומה שהדעים אותי זה שהם מפגינים נגד השקרן, הם יודעים שאסור להאמין לאף מילה שהוא אומר, ומאמינים וקונים את כל הסיפור של המגפת קץ האנושות,
כן.
שהוא אמר, זה יהיה, אם הגל השני יגיע, זה יהיה קץ האנושות, הוא אמר כל מיני משפטים.
אם זה היה משהו מקומי רק בארץ, אני יכולה להרים גבה איך הם מאמינים, אבל אנשים, חלק מה, גם הדיסוננס, עשו הפרדה. זה שמשקרים לך בדבר אחד, זה לא אומר שזה, שבהכל, בדבר הזה, זה לא, זה, זה לא רק הוא, מה, זה גם מנהלי מחלקות, משרד הבריאות, זה באמת המון אנשים, אז לא קנו את הנרטיב הזה, או לא צירפו את זה תחת אותה קטגוריה.
את אומרת שזה הגיוני בגלל שזה כל העולם, נכון, זה באמת הטיעון של רבים.
כן.
זה בכל העולם, ביבי לא המציא את הקורונה, זה בכל העולם.
כן, למרות שאין ספק שבלהיות העם הנבחר על ידי פייזר, אנחנו מובילים תו ירוק וכל מיני דברים שאחר כך תופסים בשאר העולם. אבל מה שככה, אני חוזרת להרוג את השליח, את יודעת, גם עכשיו שמודים בחצי פה, עוד לא הודו לגמרי, שיש קשר בין דלקות שריר הלב אצל צעירים 16 עד 30
לא,
לבין...
לא, הם מודים כזה ב...
מודים, ופתאום יוצא מחקר סותר, או פתאום, או גם אם הם יודו, הם ימוססו את זה, הם יגידו, אוקיי, כמו שעשו עם אסטרזניקה, שבועיים עוצרים ואחר כך ימשיכו. יגידו שזה, אומרים שזה תופעות קלות,
שזה לא... טיפול,
כן,
הקורונה אז, יותר מסוכנת,
אז אני,
כן.
בדיוק, אז גם עכשיו שכן מוצאים איזשהו קשר, מודים בקשר, כי קשר ככה דווח בדוח של 18 עמודים על תופעות הלוואי של החיסון, דוח של ועדת החקירה האזרחית שעשתה עבודה מדהימה.
כן.
אבל כמובן לא קיבלה שום סיקור תקשורתי ושום דבר.
הציבור
אבל...
לא יודע על זה.
כן, גם, אבל גם האינפורמציה הזו שמשרד הבריאות ככה כן הוציא לפני שהדוח פורסם עם המון תופעות לוואי אחרות, אז גם אז את השליח שהזהיר, אף אחד לא ייקח אחריות והתנצל בפניו על זה שבאמת, אני מדברת למשל על בעלי שכינו אותו... באמת, קיבל גידופים ודברי נאצה ברשת, החל מאורטופש וכל מיני, ומקולגות ומרופאים אחרים, ואף אחד לא יתנצל או לא ייקח אחריות.
לא, נדמה לי, אבל שהוא קרא לעצמו ככה, גם.
לא,
נכון?
לא, לא, לא.
הוא
לא,
לא,
לא
כינה את עצמו?
לא, לא, הוא ציטט מישהו שכינה אותו ככה. אז אף אחד לא ייקח אחריות, אף אחד לא ייקח אחריות על אותם נפגעים, שרופאים פשוט הממסד מתנער מהם ואומר, זה לא שייך לחיסון ואף אחד לא בודק, ולהפך, כרגע עסוקים באמת בחגיגת הניצחון, על חיסון ניצח את הקורונה, וחיסון עדר, וגם פה אין שום זהירות במסקנות. אף אחד לא אומר שגם בארצות שאחוז החיסונים הם בין 3% ל-10%, כמו איראן, ירדן, לבנון, פורטוגל, מדינות בארצות הברית, גם שם המצב כרגע דומה. באמת, אף אחד לא זהיר קצת במסקנות, ולא... באמת, אין שום לקיחת אחריות, וזה משהו שמאוד קשה למי שרואה את הדברים מבחוץ לראות.
תגידי, מותר לשאול אותך למה לדעת איך כל זה קורה?
תראי, אני...
למה ניפחו את המגפה, למה שיקרו, למה מסתירים
שמעתי
אותו
כל מיני דעות. שמעתי
למה,
כל
למה
מיני
זה
דעות.
קורה?
אמר לי רופא, אמר לי רופא ש...
כי עדיין יש בך אמון.
אמר לי רופא שאת מסוים. מכירה גם ש, שניהל טיפול נמרץ קורונה בזמן המגפה. אמר, את יודעת, אני חושב שזה כמו תעלת פלאומליך. זה טיפש אחד מתחיל ואת ההיסטריה מדבקת. זה הסבר אחד.
בלי להסתכל לעובדות, לנתונים.
זה מדבק, כן. זה קונטקסט. מכניסים את כל החולים לתוך מחלקה אחת, אם הם מפוזרים בכמה פנימיות, תמיד יש חולים קשים, מכניסים את כולם, שמים את התלבושת הזאת, מדברים על הדבק, זה קונטקסט שמכניס להמון המון לחץ, ומדבק. היסטריה מדבקת, זה דבר ידוע.
אבל למה יצרו את זה?
למה יצרו את זה? תראי, אני שוב,
למה,
יש
למה?
את הגישה שאת דוגלת בה, ואני לא שוללת אותה, של אינטרסים, של תאגידים, של חברות פרמה. לא יודעת
את
להגיד
לא
לך.
הכרת את זה מההורים שלך,
לא,
מאמא,
לא.
מאבא, לא? פסיכיאטרית, אמא פסיכיאטרית, לא שמעת עליה?
ההורים שלי היו אנשים מאוד ישרים, אבא שלי וגם בעלי, מעולם לא הסכים לקבל אפילו אולי עת מחברת תרופות, אבל לא, לא מעבר לזה, בטח לא לנסוע לקבל מימון או לנסוע לחול על חשבון.
בואי, זה בגלל שהוא אורתופד. הוא אורתופד.
לא, אבי היה רופא ילדים, זה לא קשור.
לא, על בעלך.
לא, יש המון אורתופדים שנוסעים לכנסים על חשבון חברות תרופות וחול.
כן.
אבל ההורים שלי לא, אני באמת לא, לא ראיתי את הדברים האלו. לא נכנסתי, גם לא התעמקתי.
כן.
ואני חושבת שגם התופעה הלכה והחמירה. כמו שהיה בתוכנית עובדה של אילן דיין על משרד האוצר, ועל מה קורה למי שמעיז להגיד ההפך, קרן טרנר או מרידור, הוא כבר לא שמה.
אז את אומרת שיש את הגישה של האינטרנט, מה את חושבת שקורה כאן? אם זה בסדר לך לשתף.
אני, את יודעת, אני, שוב,
את חושבת שזו טעות, שזו רק היסטריה?
לא, אני חושבת שזה שילוב של חלק נכנסו להיסטריה, חלק באמת זה אינטרסים, זה חלק זה באמת אמונה עיוורת בברי סמכה ש...
לא, בואי נדבר על הברי סמכה.
שוב, אני מניחה שחלק גדול מהרופאים הוא, יודעת, לא חשופים לכל האינטרסים, אני מניחה שהם, זה מה שנאמר להם, זה מה שהם חושבים, ו... אני לא יודעת להגיד, אני... שאת, אם בתחילת המגפה יצא לי לשמוע ממטופל על הסדר העולמי החדש וכל... זה היה נשמע לי הזוי לגמרי. עכשיו אני שם סימני שאלה.
אני שומעת את זה מכל הכיוונים. את וגם מהאנשים.
אני לא, אני באמת לא...
שאני סומכת עליהם.
זה לא שאני...
שהם לא טיפשים.
אני...
טוענים שהם חקרו איזה שנים.
כן, אני לא יודעת. אני באמת, גם אני וגם בעלי באים ממקצועות שהם יותר מדעיים. אומנם פסיכולוגיה זה לא מדע מדויק, אבל ככה נסמכים על מחקרים אמפיריים ו... אני לא קונה כל מה שאני רואה ברשת וכל סרטון, אבל זה שבא לי ישב וקרא מחקרים בפאבמד וכל מיני ככה, אז ככה מת על הספקות שם, אני כן נתתי להם כבוד, ומאוד מאוד חרה לי שזה מושתק ושאף אחד לא נותן איזה מקום.
כן.
זהו, זה באמת איזושהי תופעה עצובה שקורית לנו גם כבודדים בתוך, בקרב החברים שלנו, שאתה נזרק ככה מחוץ לקונצנזוס, וגם כחברה שסועה ומפולגת וגילויי השנאה והגנות האלו הולכות ומקצינות ככל שרמת החרדה גדולה יותר. אני מקווה שככה מתישהו אפשר יהיה כן, ללמוד להכיל איזה מורכבות ודעות אחרות, ולתת כבוד לאיזשהו שיח תרבותי יותר.
אני חושבת שהחרדה קצת ירדה
כן, אני חושבת שהחרדה ירדה, ובגלל זה אולי מוכנים לשמוע את הספקות על חיסוני ילדים עכשיו.
מוכנים לשמוע.
מוכנים. אני מרגישה שמוכנים, למרות שאני נמנעת, אם יש אנשים שיש להם ילדים בגיל של הבת שלי, שכבר אוטוטו מחסנים אותם, ואני מבינה שאנשים לא רוצים לשמוע, ואני נמנעת מלדבר איתם על זה. אבל אני חושבת שהם מוכנים קצת יותר פתוחים כשרמת החרדה ירדה, וכשמדובר על הילדים שלהם.
אני אגיד לך מה לי מאוד עוזר. אני גם לא אוהבת לתת מידע למישהו שלא ביקש ולא רוצה לשמוע. אבל מה שאני מצאתי שמאוד אפקטיבי, זה נניח מה שאנחנו עושות כרגע, ונניח וזה יפורסם, ואז אני אניח את זה ביוטיוב ובפייסבוק. עכשיו, מה שקורה זה שלא אני דחפתי להם את זה כשהם לא ביקשו, אלא הם יבואו ויצפו, ואולי יבואו ויצפו.
השאלה איך אתה מגיע אליהם.
שלא רוצים לשמוע.
תראי, אני בפיד שלי בפייסבוק, ככה כמעט כל יום מעלה משהו, איזשהו פוסט, בטח נגד חיסון ילדים וכאלו. לא מקבלת תגובות כמעט. לייקים מאוד בודדים, או ביקורת, או
כן,
בדרך כלל שתיקה.
זה אומר שמקיפים אותך אנשים שמאוד מאמינים לנרטיב,
כן.
כן. תראי, גם מה שקורה בפייסבוק...
אמרה לי אתמול חברה שפגשתי, אמרה לי, אני קוראת אותך, אני לא מגיבה כי אני לא מסכימה, אבל אני כן קוראת. אמרתי, טוב, אם היא קוראת זה כבר טוב. זה, אולי משהו יחלחל, אולי
הם
משהו
גם
יפתח.
החשיפה של פוסטים, אם את מעלה פוסט, והראשונים שראו לא הגיבו, אז הפוסט נקבר,
נכון,
ולא,
נכון.
זאת אומרת, הם לא רואים
אין
אפילו.
לזה תפוצה.
אם זה לא יצר מעורבות קהל, הם אפילו לא רואים. עכשיו, על הסרטון הזה, אני מבטיחה לך שתהיה מעורבות קהל, ולכן הם כן יראו.
לי נדמה שהסרטונים שאני רואה, סרטונים שאת עושה וסרטונים אחרים, שזה מופץ, אבל כנראה טעות שלי, חברים שלי לא ראו אותם. אני רואה אותם. אני יכולה לשלוח להם, לא בטוח שהם יצפו. זה מופץ בקרב קבוצות.
אני לא חברה שלהם, אז הם לא רואים, אבל את חברה שלהם. ועכשיו ברגע שמשהו יעלה אצלך, את מבינה? וזה יהיה אצלך בפרופיל, ואת חברה שלהם, חברים שלך יחשפו לדבר הזה. תראי, לא נתנו פה יותר מדי מידע לבסס בעצם את הדעה השונה בכלל, לא נכנסנו לשם. דיברנו על זה שבכלל אין הקשבה לצד השני, וזה באמת, זה דבר שאני שואת אותך כאילו, עכשיו לא כאילו פסיכולוגית, אלא כי בן אדם, איך אתה מרגיש שהאנשים שעריכו אותך ומעריכים אותך ואת הדעות שלך המקצועיות ובכלל, פתאום בנושא מסוים מורידים מסך ואת, איך הרגשה?
אני מניחה שזה כל אחד איכשהו בנוי. חלק זה מאוד משפיע עליו ומאוד מערער את הביטחון, את הדימוי. חלק זה לא כך מזיז לו, פחות חשוב לו, מה אומרים עליי ומה חושבים עליי, ואני נאמן לדעותיי, וזה אנשים שככה, חושב את הערך העצמי שלהם יושב יותר טוב, פחות תלויים,
מה יגידו?
פחות מתנדנדים כמו עלי נידה, ככה נידף לפי הרוח. אז כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, אבל אני חושבת שכמו שאמרת, ככה, אנחנו רובנו שותפים באמת להרגשה של איזשהו תסכול ובדידות. זה משהו שאנחנו לא כל כך הבינו, תמיד מצאנו את הקבוצות שייכות עם הדעות שלנו, ופתאום היינו צריכים למצוא את זה בדרך פחות טבעית, לא בתוך, זה לא היה אורגני בסביבה שלנו.
ובעצם הנושא הוא פה שייכות בכלל, למי אנחנו שייכים פתאום? נזרקנו פה קבוצה שהייתה כל החיים, פתאום למי אנחנו שייכים? גם ברמה של המשפחה.
צורך של השייכות הוא נורא גדול, עלו ככה הצעות ברשת להקים יישוב, באמת של איזשהו ביחד כזה.
כי זה נושא, אני חושבת, זה נושא כל כך מפלג, שהרי הערך העליון של שתי הקבוצות זה בריאות. שאנחנו מרגישים שאנחנו שומרים על הבריאות שלנו, על ידי זה שאנחנו, זאת אומרת, אני לפחות, נושמת חמצן ולא מזריקה חומרים לגוף שלי, ואנשים מהם חושבים שהם שומרים על הבריאות שלהם על ידי זה שהם מזריקים את החומר הזה.
כל מה שאמרתי, ככה, כל התופעות, ככה, עם ההסברים הפסיכולוגיים שציינתי, אני חושבת שהם גם קוראים לקבוצה שלנו. את יודעת, ואז נוצר השסע...
שגם אנחנו לא מקשיבים להם.
כן, שאנחנו גם שמים איזה עטימה, ואנחנו אומרים, אתם לא חשופים לאינפורמציה הנכונה, ואתם לא יודעים.
מדברים עליהם בבוז, ואני קוראת להם מוזרקים וכבשים, שזה לא נעים.
אני חושבת ש... את יודעת, אני אוהבת מאוד לקרוא אותך, ואני חושבת שאת מאבדת קהל ככה, שאתה קיצוני, אני מבינה שיש פה איזושהי מלחמה, ועכשיו מלחמה לילדים, ולפעמים צריך ככה להתבטא בקיצוניות, אבל אני חושבת שאתה מאבד את הלא משוכנעים לגמרי. אם אתה מתון יותר, יש איזשהו סיכוי שתצליח לפעמים...
לפעמים המטרה זה לפרוק תסכול.
נכון, נכון. ואני חייבת להגיד לך שהשיחה שלי איתך פה, ועצם זה שקצת המצגתי, זה, המטרה הראשונית הייתה לפרוק תסכול, וזה בפירוש נעים לי ועוזר,
וואי.
כי זה באמת חושבת שיש שנה מאוד מטלטלת עבורי.
כן. את יודעת, אפילו זה שיש לנו אל מי לפרוק תסכול והצד השני מבין, זה בפני עצמו, הוא אוקיי, מבינים אותי. אוקיי, רואים את הדברים.
כן,
כמוני, לא...
אנחנו כולנו צריכים איזו הכרה, שאנחנו לא משוגעים, שאנחנו לא הוזים, שיש עוד מישהו שרואה מה שאנחנו רואים.
כן. זה כיף זה במפגשים האלה שאנחנו עושים, שככה, לא צריך לפחד, ולא ריחוק, ולא כל
לא
החרדות האלה.
לסתום את הפה, ולא
ולא...
לדבר,
כן, או לא
או
להביא...
להוציא בתסכול ואז לגרום לעימות, או...
כן, לא, כולם כן. חושבים כמונו,
כן,
זה כאילו...
זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שבאמת, הרמה של הדבר הזה, אני כל כך, אני מוכירה כל כך הרבה תודה לך, זה משהו שאני מרגישה שאותי, ככה כל פעם מוציא קצת את האוויר, במובן הטוב, את יודעת, לא כמו איזה בלון מתוח, אלא באמת עוזר קצת להרפות אחרי כל מפגש.
זה באמת, אבל את יודעת, לאסוף את ה... בפינצטה, את ה... כאילו, כי, למה? כי כולנו מוקפים.
את עושה את זה בצורה מיטבית.
זה כיף. טוב, בזכות זה הכרתי אותך.
זכות גדולה לי, באמת.
יש
עוד משהו שנתת לי את ההזדמנות.
יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לסיכום, לקהל שצופה בך. אולי לאנשים האלה שלא מקשיבים, שהם שמים מסך, אולי אפילו משפחה שלי, קולגות לשעבר או שלך, שאת רוצה לומר להם על ה... תעת, כאילו ממקום שהם לא צריכים להגיב לך, כי את יודעת, הם... איזשהו...
תראי, חלק מזה, אני חושבת שאנחנו כחברה וכבני אדם, יהיה לנו מאוד קשה להתקיים עם כל דבר נתעסק איתו. עוני, רעב במדינות עולם שלישי, בעיות איכות הסביבה, נשק גרעיני. חייבים לפעמים לא לדעת כדי שנוכל לחיות חיים שגרתיים. אבל אני ככה לוואי ומשני הצדדים, וגם בתחומים אחרים, נוכל להיות טיפה עם יותר סובלנות לשיח פורה, באמת להרחבה וצמיחה ולא לצמצום הגנתי כזה שאנחנו צריכים בשביל הישרדות. הלוואי ונוכל להרגיש שיש זכות קיום ויכולת קיום בלי שאנחנו צריכים to shut down, ככה להוריד מסך.
אני ממש מצטרפת לקריאה שלך, ואני רוצה לפנות לאנשים שצופים בנו, שהם במקרה אלה שסותמים פיות. אם אתם כאן על השידור הזה, אני רק רוצה להעביר לכם את המסר שגם אני וגם יעל וגם כל אלה שלא רצנו לתת כתף, אנחנו לא עושים את זה נגדכם, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו לא רואים את האחר, או אנחנו לא באחריות הדדית או סוציומטים, אנחנו עושים את זה בדיוק מהסיבה שאתם עשיתם, אנחנו דואגים לבריאות שלנו, ואנחנו לא בטוחים שהזריקה הזאת היא בטוחה, ואנחנו, יש לנו מידע שהיא מסוכנת, ואנחנו פשוט גם דואגים לבריאות שלנו.
לא רק שלנו, של הילדים, של הקרובים לנו,
נכון.
ושל החברה.
וגם זה שאנחנו מדברים על
לא
זה.
לא רק על הבריאות הפיזית.
גם הנפשית.
על הבריאות של חולי חברתי, של דיקטטורה, של סתימת פיות, של אלימות. מעבר לזה ש... קצת ככה, למדוד סולידריות או אחריות חברתית רק בעניין הזה, אני קיבלתי תגובה על הסולידריות החברתית, ביקורת מאיזה ידיד לשעבר, שככה שלח לי במין ככה שיפוטיות, ואני יודעת שהבן שלו בגיל של הבנים שלי, והוא החליט שהוא לא מתגייס, כי לא מתאים לו. אז סולידריות לא נמדדת, כשבעלי הלך לעבודה וכולם ישבו מאחורי מקלדת בזום, והוא הסתכן ופגש אלפי חולים בתקופה הזו, אף אחד לא, ואחר כך לתקוף אותו שהוא לא סולידרי, או... אז אני חושבת שצריך כאן לשמור על פרופורציות. ו...
לגמרי, גם יש את דניאל גינת, עורך דין דניאל גינת, הוא יצא למילואים ושם הוא... חירף את נפשו במלחמה הזאת שהנדסו לנו מקודם, וכשהוא כשהוא חוזר הביתה, הוא פתאום, את יודעת,
לא יכול להיכנס, כן, אני
תו
ראיתי את
ירוק.
הפוסט הזה
זה מאוד
שהעברתי אותו,
קל.
ואנשים, שוב, זה חלק מהדיסוננס, כי לא נעים להם עם הצרימה הזאת, אומרים, מה הקשר? לא הצליחו לתפוס את הקשר. זה חלק מהגנות.
מדהים.
כן.
אז טוב, תראי, את יודעת, גם לשים את הדברים על השולחן, הם בעלי ערך, גם אולי לתת מראה למי שכן מוכן היה לפחות לצפות בזה, זה גם בעל ערך. ואני חוזרת על הדברים שככה, סיכום שנאמרו כאן, אנחנו לא מזריקים מכיוון שאנחנו תופסים טרמפ על מישהו, אנחנו מזריקים כי אני לפחות לא מאמינה בזריקה הזאת, ואני לא פוחדת מהווירוס הזה, ואני חושבת שמשקרים לנו, והידע שלי הוא מרופאים, מאפידמיולוגים, מווירולוגים, גם מהארץ וגם בעולם. אני למדתי את הנושא הזה במשך שנה ומשהו, יש לי אלף, באמת, אני לא יודעת אם אלף, מאות שעות צפייה של תכנים באנשי מקצוע, ואני רואה את הדברים אחרת מכם.
וללונה, אני ככה מקבלת את הדעות שלך, ואני חושבת שאת יודעת, צריך סובלנות במקום לדעות האלו, וצריך גם לכבד את מי שכן חרד מהמגפה, וכן פוחד, יש הרבה אנשים שפוחדים.
אז הם גם פוחדים מאיתנו, שאנחנו נשמים לידם, את מבינה, זה בא ביחד. זאת הבעיה.
לא, כי הם מחוסנים עכשיו, והם
הם
לא
מחוסנים והם עדיין עם חרדות ממי שלא יזריק. אז
אבל
שוב, יש פה,
אז
איך זה ייגמר?
שישמרו על עצמם, ושיהיו סובלניים לזה שיש אנשים עם חרדות מסוג אחר, חרדות מפני חומר לא ניסיוני, ולא, שעוד לא ידוע מה ההשלכות שלו ארוכות הטווח, ושכבר ידוע שיש לו השלכות קצרות טווח בעייתיות מאוד, שהם לא חשופים אליהם כל כך, כי לא נתנו לזה סיכור.
בדיוק.
אז צריך לכבד, אני חושבת שצריך סובלנות לכל הכיוונים. יש, את יודעת, אנשים שמפעילים את ההגנות שדיברתי עליהם קודם, של הכחשה והדחקה, שלי זה לא יקרה, אני לא פוחד מהקורונה, ואני לא אחלה קשה, וכבר ראינו שאנשים שחשבו ככה כן חלו קשה, אז ההגנות האלה פועלות לשני הצדדים. אני חושבת שבאמת המטרה שלי לנסות לפתח איזושהי סובלנות
משני
בשיח, ולהיות
אמפתיים
לכל הכיוונים.
אני חייבת להגיד שכשמישהו אחר אומר לי, שימי מסכה, שאני הייתי ילדה אסמטית, ומישהו אחר, בגלל שלא יש חרדות, אומר לי, תחסמי את עברי הנשימה, טריגר בשבילי להתפרץ עליו. כי זה כל כך חדירה לפרטיות, לומר לי, תחסמי את עברי הנשימה, זה משהו שכאילו אני לא התרגלתי לזה שנייה אחת אפילו.
אז אני לא חלוקה איתך, אני גם לא סבלתי את המסכה.
לא מסכימה עם זה, לא מאמינה בזה.
אבל כיבדתי את החרדה של אנשים אחרים.
אז אני לא כיבדתי את החרדה, מכיוון שאני כיבדתי יותר את זה ש... את הזכות שלי לנשום חמצן, ואם בן אדם פוחד מזה שאני נושמת, שישים עוד מסכה. אבל זה יצר מצב בלתי אפשרי, זה כאילו קונפליקט מובנה.
יש מושג בתיאוריה ההתייחסותית, הפסיכולוגית, שנקרא הכרה הדדית. בכלל בחיים, שאנחנו באינטראקציה, תמיד יש איזה התנגשויות, בין צרכים שלי לצרכים של הזולת, קוראים את זה מזוגיות, והדרך לצאת מהפלונטרים האלו, זה לקחת אחריות על הצד שלי. אם אני אקח אחריות, לא לוותר על הצרכים שלי, כי אז זה באמת, זה ויתור עצמי, אבל כן לגלות איזושהי אמפתיה לצד האחר, להבין שכנראה הוא מאוד מאוד חרד, ואני עבורו, אולי אשים מסכה, אם אני נכנס אותו למעלית והוא מאוד חרד, אז אני אשים מסכה בשביל, ואני עושה את זה לא מתוך ויתור, אלא מתוך באמת איזו אמפתיה לאחר ואיזושהי אחריות של הכרה הדדית, ואני חושבת שזה הדרך גם שהצד השני יהיה סובלני לדעות האחרות.
אני מסכימה איתך לגמרי, שאם יש איזושהי דרך להתגבר על האנטי ולשתף פעולה עם המסכות, לא עם הזריקות, זה להבין שיש שם חרדות בצד השני, ומהמקום של חמלה, לכבד ולחסום, כדי שה...
היה איזה שלב שבתקשורת ניסו להגיד על אלו שלא התחסנו, שהם לא רק מתנגדי חיסונים, אלא הם אנשים עם חרדות וחששות, והיה איזה גילוי אמפתיה קטן, אבל הם קלקלו את זה אחר כך, הם חוששים כי אין להם את הידע. זאת אומרת, הרגשתי גם שעושים לנו דבלואציה, ולא בגלל שיש לנו דווקא אולי ידע נוסף. אז גם... אז כן, האמפתיה חשובה אם לא מקלקלים אותה באיזה הנמכה של
כן,
החרדים האלו, ש... או
כן.
זלזול בחרדה
מדברים
שלהם, או...
שטויות
כן.
וצורכים פייק ניוז.
כן, מושג שהפך להיות ככה באמת מטבע לשון עכשיו, כל מה שלא במיינסטרים הוא פייק.
פעם שמעתי ממישהו שהוא אמר, אנחנו כבר אמרנו כמעט שלום ותראי איך זה גולש, שמעתי ממישהו שאמר שמאחר ואימא שלך פסיכיאטרית, שאחד הדרכים לגרום לבן אדם להשתגע זה להגיד לו שבחוץ עכשיו לילה כשיום. ואני מרגישה שזה סוג של כזה. זאת אומרת, אני רואה שיום ואומרים לי לא לילה. זה כאילו, זה מחרפן. אפשר להשתגע מזה.
אוקיי, אבל אם את תביני למה האחרים רואים יום ולא תרגישי שזה בא נגדך,
נכון.
ואז לא תשתגעי מזה.
בשביל להבין למה
אבל
הם
אני
רואים
נורא
לי...
חכמה בלשבת פה על הכיסא
ברור,
ולדבר, אני גם
כן.
משתגעת מזה.
ברור, ברור,
אז
כי אנחנו לא צופות
כן, אנחנו בני
על
אדם.
הסרט,
אנחנו בתוך
אנחנו בתוך
הסרט.
הסרט.
כן.
מה שאבל כן, זה בשביל להבין מה עובר הצד השני, צריך לצפות בטלוויזיה, ואני נמנעת מזה. לכן קשה לי להבין איזה שטיפת מוח הם עברו, רק ברור לי שהם עברו. יעל יקרה, איך היה לך רעיון ראשון, נכון?
ראשון, אני לא יודעת אם יהיו עוד, אבל נהניתי, וזה השאיר לי טעם טוב.
גם אני.
כן, והפיג חרדות. זה היה
איזה
בשבילי תרפויטי.
כיף.
כן.
תודה רבה,
תודה
את
שנתת לי את
מהממת.
ההזדמנות.
אני אוהבת אותך.
גם אני אותך.
בחיבוק.
תודה.
להתראות חברים.
ביי ביי.